שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום הוא יום שלישי, ואנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום, שלום איתן.
נכון לשעות אלה אין שקט בדרום, למרות ניסיונות של המצרים ושל אחרים להשיג הפסקת אש וסיום של סיבוב המלחמה הזה שנפתח אתמול, ממשיכים בינתיים מטחי הטילים על יישובי הדרום ומנגד הפעולות של חיל האוויר ברצועת עזה. כדי להעריך כמה זמן סיבוב האלימות הנוכחי יימשך, אנחנו נדבר עם חבר הכנסת עומר בר-לב, מספר 2 במפלגת העבודה, שנמצא כרגע בעוטף עזה.
הבורסה והשווקים אמנם יורדים היום בישראל, אבל הירידה היא בשיעור מתון של 1% בלבד, והיא בכלל מיוחסת בעיקר לירידות בוול סטריט אמש. סימן מעט יותר ישיר למתח הביטחוני אפשר למצוא בשוק המתח, שם הדולר מתחזק ב0.7% לרמה של 3 שקלים ו-27 אגורות לדולר, אבל גם הנתון הזה מראה שלאחר עשרות שנים של ניסיון, שוק ההון כבר לא ממש מתרגש מאירועים ביטחוניים. אסא ששון, כתב הבורסה, ידווח ויסביר.
המטה לביטחון לאומי, המלל, הוא אחד הכוכבים הבולטים בכתבי האישום שהוגשו אתמול בפרשת הצוללות, ולא לטובה. כשמוסיפים לתיאור מציאות זה את פועלו השנוי במחלוקת של המלל, בגיבוש מתווה הגז, במחירת מטוסים לאיחוד האמירויות, במאבק הקורונה ובמאבקים לשימור הקואליציה של נתניהו, עולה השאלה האם יש צורך במלל ואולי מוטב לישראל בלעדי הגוף הזה. אבי ברלי יהיה איתנו ויסביר מדוע. יאללה מתחילים. שלום לחבר הכנסת עומר בר-לב.
שלום, צהריים טובים.
מספר 2 במפלגת העבודה, גם מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, וזה חשוב כי אתה נמצא כרגע בעוטף עזה, ותשמע, האמת היא, יש לי רק שאלה אחת, עד מתי הסבב הזה יימשך?
שאלה מצוינת. תראה, הסבב הזה מהרגע שהוא התחיל, אז הוא מתאפיין כמו הרבה אירועים קודמים, שבעצם לאף אחד מהצדדים אין איזשהו אינטרס להיכנס למלחמה כוללת, נקרא לזה בסגנון של צוק איתן. אבל זה לא קשור כמעט, כי מהרגע שזה קורה ומתגלגל, אז מאוד קשה לעצור את הכדור הזה, את כדור השלג הזה, בפרט שזה התחיל, החלק הזה התחיל מירי על בירת ישראל ירושלים, אני לא חושב שזה יסתיים בזמן הקרוב, יכול אפילו להיגרר לצוק איתן 2.
כן, חבר הכנסת בר-לב, אתה גם המיועד מטעם מפלגת העבודה לתפקיד שר לביטחון פנים, זה עוד לא סגור, חכה שנראה ממשלה, אבל כשאתה מסתכל על ההתנהלות של משטרת ישראל בירושלים בשבועיים שלושה שקדמו לתחילת האירוע הזה, אתה מזהה גם התנהלות לא נכונה מצד המשטרה, יכולת מוגבלת בלהכיל אירועים, לנהל אותם כמו שצריך?
כן, ראשית סמי, לגבי מה אני מיועד, בשבוע האחרון כבר הייתי מיועד לכמה תפקידי שרים, אז אני לא יודע. אבל לעצם השאלה שלך, תראה, אין ספק שהסיפור עם המחסומים בשער שכם, שמאוד מזכיר את הסיפור עם המגנומטרים, זה סיפור שהתחיל לדרדר את המצב. לשמחתי במקרה ההוא, שמפכ"ל המשטרה תפס את עצמו באיזשהו שלב, ובאמת החליט לפנות אותם. ואז הייתה את הפרובוקציה של בן גביר, שכמובן היא לא קשורה במשטרה. אז לכן יש כאן סדרה של אירועים שאפשר היה לעשות, שצריך היה לעשות. תמיד אנחנו חכמים בדיעבד, אבל בוודאי בתקופה כל כך רגישה של חודש הרמדאן, ושל כל הסיפור עם הבחירות הפלסטיניות והאינטרסים של החמאס להראות שהוא שולט באזור וכן הלאה. חלק מהדברים היה בהחלט חשוב לחשוב פעמיים לפני שעושים אותם בצורה כזאת או אחרת, כולל הכרזה למשל על שטח צבאי סגור בשייח' ג'ראח, ולא לאפשר לחבר הכנסת בן גביר להקים שם לשכה, וכל הפרובוקציה שבוודאי דרדרה את המצב.
ואם אתה היית שר לביטחון פנים, היית מונע את זה?
תראה, זה לא חוכמה לומר דברים בדיעבד אחרי שאתה יודע איך שהמציאות התרחשה. אבל אני יכול לומר שגם באירוע של המגנומטרים, או לפני שהממשלה החליטה להסיר אותם, העמדה שלי הייתה מאוד מאוד ברורה שלא היה צריך להציב אותם, והיה צריך להוריד אותם. ולצערי, לממשלה הנוכחית וגם הממשלה הקודמת שבראשה עמד נתניהו, איך היו, היינו אומרים בצבא, דברים שלא הולכים דרך הראש, הולכים דרך הרגליים. אני בוודאי, לכל תפקיד שאני אהיה, בתקווה שבאמת תקום ממשלת השינוי, אז כמובן שאני אעשה את המקסימום בשביל להימנע מהמשפט הזה, ולחשוב טוב, שניים, שלושה צעדים קדימה, ואיך מונים או מצמצמים את הסיכוי להידרדרות.
בוא נשאל שאלה של שמאלנים, לא שאנחנו שמאלנים חס ושלום, אבל ששמאלנים היו שואלים, מה המשקל של הלחץ שבו נמצא בנימין נתניהו עם אופציה שנראית ריאלית ומיידית לאיבוד ביתו בבלפור וכיסאו כראש ממשלה בהתלקחות הנוכחית? זאת אומרת, עד כמה הוא מעוניין בדבר הזה?
תראה, נתניהו מעוניין בבחירות חמישיות. בזמן הקרוב. זה הוא אמר מעל כל במה, הוא מתנהג ככה וכן הלאה. אין ספק שהמהלך, שמה שקורה עכשיו, מאוד מקשה על, בתקופה כזאת, על הקמת ממשלה אלטרנטיבית. כל ממשלה, דרך אגב, זה היה מקשה, והוא מקרב אותנו לבחירות חמישיות, שזה האינטרס של נתניהו. האם הכל הוא, זה אצלו מתוכנן מראש ובצורה כזאת או אחרת, או מתוכנן חלקית, אני לא יודע. בתור אזרח אני מאוד 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 מקווה שלא, אבל לצערי אני לא בטוח, כי ראיתי איכשהו מכפיף את האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל, האינטרסים האישיים שלו בכל הקשור של להימנע מהמשפט. ולכן אני לא בוחן כליות ולב. בתור אזרח, תמים, אני מקווה שלא. בתור פוליטיקאי, אני בהחלט חושש שהוא פועל בכדי שתהיינה בחירות חמישיות ועוד מספר חודשים.
כן, כשמסתכלים על הטרלול הפוליטי הכללי, אז באמת עד לפני, שבוע או שבועיים, נדמה היה שיש איזה פרוספריטי ביחסים מול החברה הערבית בישראל, על רקע המסע ומתן שמנסור אבס מנהל כדי לתמוך בממשלה כזו או אחרת. והנה בלילה ראינו אירועים חמורים מאוד, גם בלוד, גם במקומות רמלה. אחרים, בנגב, חיכוכים מאוד מאוד אלימים עם החברה הערבית, והשאלה היא אם הדבר הזה שהיה נדמה לנו, שתכף אולי נרקם פה משהו, נפרם הלילה ויהיה קשה בכלל להגיע לאיזשהם הבנות והסכמות עם מנסור אבס, או בכלל שיתופי פעולה עם המפלגות הערביות.
שאלה כמובן קשה ומצוינת. אני חושב שיש אחריות גדולה על המפלגות הערביות, אם זה מנסור עבאס, אם זה הרשימה המשותפת, וחלק גדול אם תהיה ממשלת שינוי ואם יש סיכוי באמת לרתימת החברה הערבית כפי שרובה רוצה להשתלב בחברה הישראלית, הרבה מאוד יהיה תלוי באיך הם יתנהגו בימים הקרובים. אני מצפה מהם, דבר ראשון, שירגיעו את כל מה שקורה במקומות השונים ביישובים הערביים, ושוב, היו ב-24 שעות האחרונות אירועים מאוד מאוד קשים, שאין להם שום מקום, בוודאי לא במדינה דמוקרטית, בטח לא במדינת ישראל, ובטח לא במדינה שבאמת רוצה לעשות איזשהו שינוי ביחסי יהודים ערבים שכולם אזרחים. הרבה מאוד תלוי במפלגות הערביות ובראשי המפלגות הערביות.
זה תלוי גם בעובדה עד כמה אתה יכול להוציא את ירושלים מהתמונה, כי בדרך כלל בסבבים מול החמאס שעניינם קבלת כסף קטרי, אני חושב שזה פחות מעסיק את הצעירים במזרח ירושלים. פה, ברגע שאתה מכניס את האלמנט הדתי, אל-אקצה וכו', זה שם את זה במקום אחר, ולכן גם מציף רגשות גם ביישובים הערבים בישראל. והשאלה היא, איך מנטרלים את ירושלים מכל האירוע הזה?
אז ראשית אני חושב שראשי המפלגות הערביות צריכים לקרוא לציבור הערבי-ישראלי, ולהרגיע אותו בכל האירועים ששוב שקרו ב-24 שעות האחרונות, אם זה בלוד ששרפו ערבים בין היתר את המכינה הקדם צבאית שהייתה שם, או ברמלה ששמן, או בגליל וכן הלאה. זה אחריות שלהם, אם הם רואים את עצמם כחלק מאזרחי מדינת ישראל, והאחריות הכוללת היא גם עליהם, ואני מאמין שככה הם רואים אותם, אז זה בדיוק תקופת מבחן. היא תקופת מבחן אחד למנהיגות שבאמת מרגיעה את השטח ולא נותנת לרגשות מכל סוג שהוא קיצוניים להתפרץ ולהשתלט על הסדר יום מצד אחד, ומצד שני באמת פועלת למען החלפת השלטון במדינת ישראל, שזה שלטון שעכשיו אני הזכרתם שאני בעוטף עזה, שב-20 שנה האחרונות כל פעם שיש אינטרס כזה או אחר לחמאס או לג'יהאד, הם פותחים עלינו באש, וממשלת ישראל מרימה ידיים כלפי מעלה באיזושהי השתאות, כאילו זה לא היה ברור שזה יקרה, אם לא בעוד חודש אז בעוד חודשיים.
מה באמת האווירה שם כרגע בעוטף עם האנשים שאתה נפגש מרשויות המקומיות, אזרחים?
האווירה היא לא קלה, האווירה היא בהחלט לא קלה. המצב ששוב, שאנשים כאן חיים במצב הזה ב-20 שנה האחרונות, מצב בהחלט מאוד מאוד בעייתי. שמעתי, דיברתי עם חברים שגרים באשקלון, עבר עליהם הלילה האחרון, הם אומרים בכלל לא דומה ללילות שהיו בעבר. ואנחנו צריכים להבין שברגע שאין אסטרטגיה באמת כללית איך מתמודדים עם המצב בדרום, אז אי אפשר לצפות שמשהו ישתנה. ואסטרטגיה יכולה להיות מאוד כוחנית, שאני כמובן לא מאמין בה, או למצוא פתרונות אחרים.
דיפלומטים.
להמשיך לא לעשות דבר, זה ברור שברגע שהגל הזה יעבור, תקופה קצרה אחריו יגיע גל נוסף.
כן, הזכרנו קודם לסיום שאתה היית מפקד סיירת מטכ"ל, וכשאתה מסתכל על הזירה הזו בעזה, האם זו זירה שצריך, תמיד יש את הדיון הרי, כן לכניסה קרקעית או לא כניסה קרקעית, האם זו זירה שבה צריך בעצם להפעיל רק פעילות אווירית, אולי קצת מסייעת מבחוץ, אבל לא לחשוב ולא לחלום לרגע על כניסה קרקעית לעזה?
תראה, אני לא נותן עצות מבצעיות ברגע זה, לא לרמטכ"ל ולא למפקד פיקוד דרום וכן הלאה. וברור שיורים, ברגע שיורים על העוטף ויורים על ירושלים, מדינת ישראל לא יכולה לשתוק והיא חייבת להגיב ולהגיב חזק. אבל השאלה, מה אחרי זה? מה נעשה אחרי זה? ולכן ברור שהפתרון ל-20 שנה האחרונות של מה שקורה כאן בדרום, צריך להשתנות וצריך למצוא דרכים אחרות. ואני מאמין שכל עוד לפלסטינים ברצועת עזה אין מה להפסיד, זה ימשיך ככה. ולכן האינטרס שלנו שיהיה להם מה להפסיד.
עומר בר לב,
תודה רבה.
תודה על עצמך ונדבר.
תודה רבה, להתראות.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
כתב הבורסה, אנחנו רוצים לדעת מה קורה בשוק ההון בתגובה לאירועים הביטחוניים.
אז זהו, הבורסה למעשה מגיבה קלות, בוא נקרא לזה ככה, היא לא מתרגשת, הבורסה יורדת 1% בערך, הדולר מתחזק ב-0.8, 3.27, אין פה דרמה, מצד שני אין אדישות שהבורסה לא מגיבה. להערכתי בעיקר מגיבה לאירועים של אתמול בנאסדק, כשהוא ירד מעל ל-2.5%, אז סביר לנו שגם בלי האירועים הביטחוניים היינו רואים את זה היום.
איך אתה מסביר את זה? אני זוכר שהיו תקופות שכל איזה, אתה יודע, איזה רבע רקטה הייתה יכולה להפיל את הבורסה.
או את הדולר.
או את הדולר, ואיכשהו נראה שהבורסה ממש כאילו הפכה את הדברים האלה נושאים נורא נורא משניים, אתה צריך פה מגה אירוע כדי שמשהו יזוז.
פשוט יש לנו הרבה אירועים כאלה, סמי, כשאתה מסתכל, אחת לשנתיים יש לך איזשהו סבב כזה, טילים בדרום, כבר 20 שנה עם טילים בדרום, כבר לא מתרגשים מטילים בדרום, אסקלציה של טיל שיוצא לכיוון ירושלים או לתל אביב, אז הוא טיפה מקפיץ, אבל כבר כולם מבינים שיש פה איזושהי דינמיקה של כרוניקה ידועה מראש.
לא, אבל יש לזה השלכות כלכליות, כי אני מניח שאם עכשיו, נגיד, התיירות באזור אשקלון ואשדוד רק מתחילה להתאושש, והמסעדות מתחילות להתאושש, אז בטח שעכשיו זה קצת לוקח אותה אחורה.
אבל זה נקודתי,
אבל אתה אומר, זה לא מספיק
כדי... זה לא דרמה. תראה, עברנו פה את לבנון השנייה, בוא נזכר לפני...
בצוק איתן.
בצוק איתן. לבנון השנייה, מלחמה, 10 מיליארד שקל בלגן, עם הבורסה ירדה, אבל אתה, בזה זה נגמר. היא אפילו לא התרגשה מזה. כאילו, ממלחמה שכולם טילים על הצפון. הבורסה כבר הבינה שהאירועי הסלמה האלה הם אירועים נקודתיים, הם לא ממש משפיעים על המשק באופן כללי. נכון, שתהיה לך פגיעה בתיירות באשקלון.
לא, זאת השאלה, הם רואים במסחר היום איזשהו הבדל בין ענפים שעשויים בכל זאת להיפגע מתקופה של עוינות כזאת, או שאפילו את זה לא רואים?
לא, של ההפך, בכלל ענפים שעשויים להרוויח, תעשיות ביטחוניות, חידוש מלאים,
אנחנו לא רואים את זה כרגע, אבל שוב, אתה יודע, בהתחלה של העסק תמיד זה יכול להסלים וזה, אבל שוב, בראייה קדימה יש פה המון כסף שישב על הגדר, המון כסף שיחמיץ מהלכים מאוד גדולים של הבורסה, ורק מחכים שיהיו פה איזשהו ירידות. איך מישהו אמר להיום, תשמע, אני רק מחכה להיכנס, שירד קצת אני אוכל להיכנס בזול.
כן, שוב, מה יכול לשנות את הדינמיקה הזאת? איזה סוג של אירוע, צורך העניין ביטחוני, כי אנחנו מדברים כרגע עם...
לא שאנחנו רוצים שזה יקרה.
לא, חס ושלום.
שלא יתפס, כי לא אנחנו מאוד דדים פה.
חס ושלום, אבל אנחנו רואים שהמתחים מתקרבים עכשיו, הם מגיעים לאשדוד, ואולי יגיעו גם מעבר לזה, ושאולי הסיפור הזה מתרחב. מה צריך לקרות כדי ששוק ההון בכל זאת יגיב?
א', צריכה להיות סוג של אסקלציה, כלומר, לצורך העניין, בין אם זה ירי לכיוון תל אביב, לא שאנחנו מקווים לכזה דבר או משהו כזה, משהו הרבה יותר סדוק, כלומר, אתה מכניס את תל אביב למקלטים, מכניס את ירושלים למקלטים, לא ירי ספורדי.
אגב, צריך לזכור גם, זה קורה אחרי שנה שבה הבורסה התמודדה עם אירועים שלא היו בעבר. אני מזכיר לך, בצוק איתן,
על כל הקורונה.
שדה התעופה נסגר ליומיים, וזה היה אירוע יוצא דופן, והנה בקורונה, שדה התעופה נסגר לחודשים ארוכים, וכאילו, אתה יודע, הבורסה מפנימה שזה יכול לקרות.
הבורסה מפנימה, לומדת לחיות.
שהשמיים אולי נסגרים, אבל הם לא נופלים.
יפה, אבל לצורך העניין, נגיד, ניקח אירוע שבו טיל של צהל פוגע בבית ספר והורג 50 ילדים. זה כבר אירוע שיפיל עלינו את כל העולם, ויתחיל לייצר עלינו סוג של חרמות, ובתקופה מאוד בעתית מבחינה כלכלית, זה אירוע שבהחלט יכול לזעזע את הבורסה, כי הם יבינו שיש לזה השלכות הרבה מעבר. מצד אחד שזה יכול להאיץ את תום האירוע, מצד שני זה בהחלט יכול להביא סוג של חרמות מחול על חברות, לבוא ולמנוע יצוא סחורות או כאלה דברים, אבל שוב, זה אירועים שהם באמת מאוד מאוד חריגים, ואני בטוח יצא לעשות הכל כדי לא להגיע לאירועים האלה ש... ובוא נזכר באירועים קודמים, זה בדרך כלל גם מה שגרם, איזשהו אירוע כזה שאתה פוגע במישהו שאתה לא אמור לפגוע,
כן.
ובהחלט זה מוביל, אבל בסופו של דבר, הבורסה בהחלט הבינו שאין מה לעשות, זה חלק מהחיים, אתה לומד להתמודד עם זה, אתה לומד להכיל את הסיכון הזה שנקרא מדינת ישראל, ואתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו מדברים כל הזמן על פיזור סיכונים, פיזור סיכונים, הנה, מדינת ישראל זאת מדינה ש... בין לילה יכול לפרוץ פה אירוע מלחמתי, ואין מה לעשות, לא כל הכסף שהפנסיון שלנו צריך לשבת פה, הוא בהחלט צריך להיות מפוזר במקומות שכזה אירוע לא יכול לקרות בה.
אני אומר, הבורסות באירופה יורדות ביותר מ2% בזה כרגע, זה כמובן לא קשור בשום דבר לאירועים אצלנו, זה קשור לתגובה של אירופה, לירידות בארצות הברית, אבל לכל הפחות היא פותרת את תושבי הדרום מהדיסוננס שהיה צפוי אם הם היו עוברים את השעות שהם עוברים, ובמקביל הבורסה בישראל הייתה מזנקת מ2% בגלל שהנסדק ממשיך לחגוג ודבר מה כזה.
סביר להניח שאם הנסדק לא היה יורד, אז אנחנו כנראה גם כן פה היינו רואים את הירידות בבורסה.
ואז היו מדברים על הנתק.
איך הבורסה, כן, על הנתק בין הבורסה
בין הבורסה והעולם הפיננסי של העשירים לבין המציאות העגומה של תושבי הדרום.
אבל בסופו של דבר צריך לזכור, בבורסה כולנו נמצאים.
רק לעניין הדולר, כדי לסיים את השיחה, אז נגיד בנק ישראל שנוהג לרכוש דולרים, קיבל יום חופש בזכות האירועים הביטחוניים, משום שהדולר מתחזק קצת, אז היום לא צריך לקנות דולרים.
כן, הוא היום לא צריך לקנות דולרים.
מה זה מתחזק קצת? אפשר לחשוב.
כן, אנחנו ב-3.27 סמי, כן.
3.27, זה עוד...
עדיין באזור המסוכן.
זה עדיין באזור המסוכן.
אלה היו אזורים שהוא עד לאחרונה קנה הרבה מאוד דולרים בשביל לנסות להעלות אותו מעל לרמות של 3.30.
הוא רוצה אותו ברמות של 3.30, 3.32, פחות או יותר.
עדיין לא נוח לו עם הדבר הזה.
אבל כן, המצב דוחף אותו כלפי מעלה. היום יש ידיעה של בלומברג שאומר שלמעשה הדולר איבד את מעמדו כמטבע הגלובלי שמדינות מחזיקות פה ברמתו הנמוכה, ברמתו הנמוכה ביותר בהחזקות הגלובליות, אז לא הייתי כל כך רץ לאמר על הדולר, גם באירוע כזה נקודתי ספציפי, זה מטבע שיודע לעלות וגם לרדת.
דודג'קוין?
תמיד, אנחנו, we are the god of דודג'קוין, כן, אנחנו ברור, לא, בסוף יאמינו לנו, איתן.
בסוף יאמינו לנו, או שנאמץ שיבא אינו, נראה לי רעיון יותר טוב.
נוציא מטבע שיבא אינו.
לא, נאמץ כלב, נראה לי, אולי יש בצער בעלי חיים אחד כזה נטוש.
יש, סביר להניח שיש.
יפה.
אסה ססון, תודה רבה.
תודה לכם, נתראות.
שלום לאבי ברלי.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום.
תשמע, יש גוף שקוראים לו המלל, המועצה לביטחון לאומי. אנחנו פוגשים אותו כעיתונאים כלכליים בהרבה מאוד פרשיות. ואתמול כשפורסמו כתבי האישום בפרשת כלי השייט, פרשת הצוללות, ראינו שגם פה הוא מעורב, לא לטובה, אתה תכף תסביר למה, אבל זה נשמע כאילו שהגוף הזה הוא גוף ששולח את ידיו ורגליו לכל תחום, אם זה מתווה הגז, אם זה מכירת מטוסים לאמירויות, אם זה מאבק בקורונה, ולפעמים אפילו משימות פוליטיות אישיות לשימור הקואליציה של נתניהו. אז תסביר לנו, מה החשיבות של הגוף הזה?
תראה, הרעיון היה טוב, הרעיון היה חיובי, הרעיון היה חכם. לפני 20 שנה אנחנו מדברים, הגוף הזה כבר קם אפילו יותר, 22 שנים. הרעיון היה איזשהו גוף שמתכלל למעשה את כל עבודת הביטחון, אבל למעשה איזשהו ויז'ן גם מדיני, מתכלל בין שניהם, מדיני וביטחון, חושב אסטרטגית, עושה איזושהי עבודת מטה עבור הדרג הפוליטי. משימה שהיא בהחלט נדרשת, משימה שיש לה מקום, היה היגיון מאחורי הקמה של הגוף הזה, אבל לאורך השנים התברר שזו תרמית.
יש גופים כאלה קשה, בחול.
אבל אנחנו כציבור אומנו, למעשה. כי כמו המועצה הלאומית לכלכלה, שזה גוף מאוד דומה, שגפור קם בידי ראש הממשלה נתניהו, בסופו של יום התברר שאותם גופים מתכללים שהוקמו במשרד ראש הממשלה עבור הובלה אסטרטגית של אותם קווי מדיניות, והתכלית שלהם הייתה בסופו של יום ריקון, מתוכן של מוקדי כוח מקצועיים מאוד שבהם ראש הממשלה לא יכול היה לגעת. כמו שמועצה לאומית לכלכלה שהתחילה יפה מאוד עם עבודות ארוכות טווח ועם חשיבה מקצועית ומעמיקה בנוגע למטרות העל של המקרו-כלכלה בישראל, אבל ברבות הימים התברר שהיא נועדה להחליש את אגף התקציבים, והיום אנחנו רואים בדיוק מה התפקידה של המועצה הלאומית לכלכלה, לשמש למעשה זרוע, הייתי אומר אפילו פרובוקטיבית, אם לא פופוליסטית, של ראש הממשלה במהלכיו הכלכליים. כך גם המל"ל ברבות השנים, הגם שהתחיל בצורה מצוינת ואויש בידי אנשים רציניים ובעלי ידע וניסיון ועניין, הפך ברבות השנים לזרוע של ראש הממשלה בסתימת חורים או בהשפעה על כל מיני נקודות שהוא לא יכול היה לגעת בהן מכוח החוק בישראל. למשל, ציינת את נושא מתווה הגז, נדרשת הממשלה בחוות דעת ביטחונית כדי להצדיק עקיפה ושלילת סמכויותיו של הממונה על ההגבלים העסקיים. אף גורם ביטחוני לא מתנדב לנפק את אותה חוות דעת, לחתום עליה, לא הצבא ולא משרד הביטחון ולא השב"כ ולא המוסד. אז פונים אל המל"ל, והמל"ל ינפיק לנו את אותה חוות דעת נדרשת. אנחנו צריכים...
אז הוא משחרר סתימות שיוצרים גופי הביטחון האחרים, אבל הם לא יוצרים סתימות סתם כדי לעצור ולבלום את המערכת, אלא משיקולים מקצועיים.
משיקולים מקצועיים לגמרי, אבל מה הטעם בשליטה שלנו, ביותנו קואליציה, ביותנו ממשלה ריבונית, אם אנחנו לא יכולים לשלוט גם באותם גורמים מקצועיים, ומשכך קם אותו זרוע שנקרא מלל, והוא ממלא לאט לאט גם את תפקידיו של משרד החוץ, גם את תפקידיו של משרד הביטחון, ובתיק 3,000, מה שבולט, שהוא מתחיל באמת למלא גם את תפקידיו של צה"ל, או של מחלקת הרכש בצה"ל, מתחיל להיכנס בנעליו של חיל הים, ולייצר סדר יום שמותאם לאינטרסים שעדיין לא גלויים לנו, גם לאחר החקירה המאומצת שנעשתה, לאחר 4 שנים של חקירה. אבל אם נדרשות ספינות מגן מסוימות, אז המל"ל נמצא שם, ואם אנחנו רוצים שספינות המגן האלה יירכשו מ-X ולא מ-Y, אז המל"ל נמצא שם כדי ללחוץ על שינוי המפרטים ושינוי פרטי המכרז, ואם אנחנו רוצים צוללת 7, 8 ו-9, אז המל"ל הוא זה שהתנדב להוביל את עבודת המטה לצורך זה, כמובן במנותק ממשרד הביטחון ומצה"ל ורץ לבד, ואותן בחישות מגיעות גם לעולות גם על פסים פליליים, בחלוף זמן קצר, כשהמשנה לראש המל"ל דאז, אבריאל בר יוסף, גם מטה למעשה את חוות דעתיו או את פעילותו של המל"ל לפי אינטרסים עסקיים שהוכתבו לו בידי המתווך מיקי גנור. ואנחנו צריכים לזכור שאבריאל בר יוסף, המשנה לראש המל"ל ואחד הנאשמים בתיק 3,000, עמד בפני מינויו לראש מל"ל בידי ראש הממשלה נתניהו, דרך אגב בניגוד לעמדת כל הגורמים המקצועיים, להפתעת כל הגורמים המקצועיים, במהלך שהיה ממש לא מובן, במהלך שנבלם רק ברגע האחרון, אנחנו עדיין לא יודעים באילו נסיבות, אבל אותו משנה לראש המלל אמור היה להיות ראש המלל, תפקיד שכבר אושר על ידי ראש הממשלה.
בעצם ראש הממשלה, בעזרת המועצות הלאומיות האלה לביטחון ולכלכלה, ואולי אני לא יודע מה הוא היה חושב על זה גם בהמשך, ניסה או מנסה לקחת את שיטת השלטון הישראלית לשיטה נשיאותית, כמו בארצות הברית, שיש שם כל מיני מעגלים מהסוג הזה. ואחר כך מוסיפים לזה גם את האלמנט של השחיתות ושל כספים.
הוא בעיקר מבטל למעשה את הריסונים, את הגורמים המרסנים והמאזנים שנדרשים בכל משטר דמוקרטי, גם במשטר נשיאותי. כלומר, אם אתה נתקל בבעיה, או נתקל סליחה בחסם רגולטורי או בחסם מקצועי, ואתה פועל למעשה כדי לשלול ממנו את הסמכות, או כדי להניש אותו על כך שהוא העמיד לפניך הקשיים, על ידי זה שאתה מקים גוף שעושה לו אוברולינג, אז למעשה פגעת ביסודות המשטר הדמוקרטי ובמנגנון הנדרש, שנגזר ממנו, וזה למעשה מה שנוצר במסגרת הקמת המל"ל והקמת המועצה הלאומית לכלכלה, זה למעשה גופי אוברולינג, גופים שנועדו לשרת את האג'נדה של ראש הממשלה, בהתעלם גורמי המקצוע, וגם רוקנו דרך אגב בסופו של יום, גם את משרד החוץ שאנחנו יודעים שהוא התעייד כמעט לחלוטין, וגם משרד האוצר שהתפורר לחלוטין, למעשה היום לא רק הידע, אלא גם הסמכויות הביצועיות נתונות בידי שני גופים לא שקופים, שקופים למשרד ראש הממשלה, וכמובן חשופים לכסף הגדול. כי מה הייתה הבעיה הרי עם מערכת הביטחון ועם צהל? שהן מכונות משומנות שמנהלות את כל תהליכי הרכש בפנים, מוקפות בחומות בצורות, אי אפשר לחדור לשם. וברגע שהקמת את המלל ונכנסת אותו פנימה ונתת לו את הכוח, להתחיל להתערב במכרזים ולהתערב בחוזים ולהתערב בתוכניות הצטיידות ארוכות טווח, ברגע הזה פשוט הכנסת את הכסף פנימה אל אותו קודש קודשים של רכש ביטחוני.
אבי, עניין נוסף ואחרון שעולה מתיק הצוללות זה שורה של אנשים שהם מקורביו של השר יובל שטייניץ, שר האנרגיה עכשיו, שר האוצר לשעבר. עכשיו, לכאורה יש לו מוניטין של פוליטיקאי ישר, הגון, לא אחד שהורשע או אשם או נחקר בשום דבר, אבל יש לו איזה נטייה לבחור סביבו אנשים מפוקפקים מאוד. איך אתה מסביר את זה? מה, הוא עיוור למה שקורה סביבו?
יש כאלה שטוענים שאותם אנשים, במחאות כמובן, כפולות ומכופלות, מפוקפקים שסובבים סביבו, הם אלה שבחרו ביובל שטייניץ, ולא להפך. זאת אומרת, זה משרת את שני הצדדים.
לא, אבל האיש הוא אינטליגנטי, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, ואני לא מצליח להבין למה בכל זאת סביבו יש חבורה כזו מפוקפקת.
כנראה שהוא לא בוחר אותם לבד.
תראה, מדובר באדם, בוא נקרא לזה נוח נוח, כפי שציינת, אדם מאוד אינטליגנטי, אדם ישר.
נשוי לשופטת בישראל.
נשוי לשופטת, אבל בסופו של יום הוא צריך להיבחר. והוא צריך להיבחר במרכז ליכוד, במרכז שבו אין לו את המהלכים הפוליטיים, אין לו את היכולות להתמודד עם שואלים ותיקים ומנוסים ממנו. והכוח הפוליטי של יובל שטייניץ לאורך כל השנים, ניתן לו בזכות אותה קבוצה מצומצמת, מסוימת, שמקיפה אותו. היא זו שעשתה עבורו את כל המהלכים הנדרשים במרכז הליכוד, דאגה לקידום שלו במרכז ולבחירות שלו, ולפי כתב האישום דרך אגב שהוגש אתמול, דאגה גם למימון, כי לפי כתב האישום דוד שרן, מי שהיה יד ימינו של יובל שטייניץ במשך שני עשורים, גם דאג להטרים במרכאות את מיקי גנור בסכום של 25,000 שקלים לטובת הפריימריז, קמפיין הפריימריז של יובל שטייניץ ב-2013. כלומר, אותה חבורה מאוד פוליטית, מאוד עסקנית, היא זו שתמכה ביובל שטייניץ, עמדה מאחוריו לאורך השנים, דאגה לקידום שלו, לשמירת מקומו ברשימת הליכוד בכנסת ולשמירת כוחו, והוא זה שנהנה מן הדברים. עכשיו, במקרה הזה נוח מאוד לעבור ולהגיד, לא ידעתי. יכול להיות מאוד, דרך אגב, שיובל שטייניץ לא ידע על המעללים הפליליים ועל המעשים הפליליים שאותה, אני גם חושב שהוא לא ידע, אבל
הוא גם לא הסתכל.
לאורך השנים הוא זה שדאג להפקיד בידי אותה חבורה את הכוח. כלומר, אם בכל משרד שהוא מתמנה אליה, בכל משרד שר שהוא מתמנה אליה, הוא בוחר באותם אנשים להקיף אותו. ונותן בידם את הכוח לבצע את המינויים הפוליטיים שבסמכותו. נותן להם את היכולת לשלוט באותן רשויות ובאותן חבורות ממשלתיות שכפופות לו. ובוחר מבחירה, בוחר לעצום עין, ובוחר פשוט להביט לכיוון השני בזמן שאלה עושים כך או אחרת, ואלה דברים דרך אגב שאלינו אנחנו במרקר לאורך השנים על גבי העיתון, כלומר, זה לא נעשה בהחווה. הוא היה פותח עיתון ופשוט היה רואה מה אותה חבורה עושה, הבחירה שלו שלא להסתכל על הדברים היא כמובן מבחינתנו, מבחינה ציבורית, היא כמובן שותפות מלאה לאותם מעשים, מבחינה פלילית כנראה שלא.
כן. יפה, אבי ברלי, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ותודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.